ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. ייתכן שהשיעור שלנו היום, דף למד, יגלוש לחלק נכבד מדף למד א', כדי שאנחנו לא נשבור את רצף הלימוד, רצף החשיבה, אבל עוד חזון למועד, כך המחשבה כעת בתחילת השיעור. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו מתחילים במשנה בראש דף למד עמוד א', יש סימון שאנחנו מכנים הרגש, והוא מדגיש את תחילת המשנה הזאת והמשניות הבאות, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה סדרה של משניות עם פתיחות דומות. אנחנו נראה במשנה הנוכחי שימוש בפס כפול, והמטרה שלו הבלטת תחילת סדר האירועים. הפס הכפול מופיע כאן וגם במשנה הבאה וגם במשנה שאחרי זה. יש גם בגמרות המסומנות תרשימים שמלווים את הדף, ובמשנה הזאת אנחנו הוספנו בשוליים תרשים. המשנה פותחת וכותבת שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נוחית. ראינו את הביטוי נוחית כמה וכמה פעמים בעבר, הכוונה לא אחת מאחיות, היא אישה יהודיה לכל דבר, רק שהיא לא קשורה לקודמות. אז בתרשים אתם יכולים לראות ראובן, שמעון, לוי, ועכשיו אנחנו ממשיכים במשנה עם סדר ההתרחשויות. מת אחד מבעלי אחיות. אנחנו בדוגמה נגיד ראובן, שהוא בעל לאה, הוא מת, וכינס נשוי נוחית את אשתו, זאת אומרת לוי, הוא עשה איבום עם לאה, הוא מת. עכשיו לוי מת, אתם יכולים לראות בתרשים, זה כבר שלב שלישי באירועים, והוא משאיר ללא בנים, ללא ילדים כמובן, את אשתו המקורית, הנוחית, ולאה. מה עכשיו? אנחנו רוצים לדעת לגבי שמעון, שהוא אח הנשאר. הראשונה, זאת אומרת לאה, היא ראשונה לנפילה ליבום, אומר המשנה, יוצאה משום אחות אישה. שמעון לא יכול לייבם את לאה, היא אחות אשתו, שמעון נפסו לרחיב. ושנייה, היא גם יוצאת, כי היא צרת ערווה, היא צרה, הנוחית היא צרה ללאה. אז ושנייה, משום צרתה, משום צרת ערווה. עכשיו, במשנה, תרחיש שני, במקום לוי מכניס ביבום את לאה, עשה במאמר עומד. לוי עשה עם לאה מאמר, ועכשיו לוי מת, נוחית חולצת ולא מתייבמת. אי אפשר לקרוא לנוחית צרת ערווה ממש, כי המאמר שלוי עשה עם לאה זה לא ייבום ממש, לא נישואים גמורים, ולכן המשנה אומרת שאין אופציה, יש לעשות חליצה, לשבור, להתיר את הנוחית לשוק. הגמרא מדייקת, תמה דבד במאמר. מה שאמרנו לגבי הנוחית חולצת ולא מתייבמת, זה בגלל שלוי עשה משהו עם לאה, וזה הופך את הנוחית כאילו דומה לצורת ערווה. הלא עבד במאמר, אם לוי לא עשה כלום עם לאה. אפשר לדייק מהמשנה, נוחית ייבום מינה מיבמה. זה אופציה שכשמת לוי, אשתו שהייתה לבד, כי לוי לא עשה כלום עם לאה, לא ייבום ולא מאמר, אז אשתו הנוחית, אשתו המקורית או היחידה של לוי, יכולה אפילו להתייבם. רשי כותב, שורה ראשונה, נוחית יבוא מינה מיאבמה, ולא אמרינן משמת בעל החיות, לא אומרים כשרובן מת ונפלה ליבם או ליבם, ואז ליה נפלה ליבום, הוזקקה לנשוי נוחית לבדו, שהוא האח היחיד בתסריט הזה שיכל ליבם, כי האח השני שמעון הוא נשוי לרחל, זה כבר ערווה, לאה ערווה לגבי שמעון, אז היא לא זקוקה לשמעון, היא זקוקה ללוי לבד. עכשיו אנחנו לא אומרים בגלל המצב הזה לאה הוא זקיקה לנשוי נוחית לבדו, דהה על בעל החיות לא רמיה, כפי שאמרנו, היא לאה לא מוטלת על בעל האחות, דהיינו רחיל ליבום, ונעשית נוחית זו צרתה בזיקה. וכשמת, כשנשוי נוחית לוי מת, תעשר הנוחית על הנשאר משום צרת אחות אישה בזיקה. כל זה לא אמרינן, והתוצאה מכך שלא אומרים כך היא שהנוחית יכולה להתייבם עם שמעון, כי הנוחית לא נחשבת צרת ערווה בזיקה. נחזור לגמרא. אמר רב נחמן, זאת אומרת, אפשר להסיק ממה שאמרנו עכשיו, אין זיקה אפילו בחד אחה, למרות שברור מי הוא היבם, דהיינו במות לוי, סליחה, במות ראובן, לאה הוזקקה במרכאות אך ורק ללוי, לא לשמעון, זה אחד אחה, בכל זאת אין זיקה. ואיך זה בא לידי ביטוי? בכך שהנוכרית יכלה ליבם עם לוי, לא עשה כלום עם לאה. זה הקביעה של רב נחמן, וזה יהיה חשוב לזכור את זה, להתמודד עם המסקנה הזאת, שעד שנגיע לקראת סוף העמוד. יש חץ, עץ לגמרא, אתם יכולים לראות, וזה יחבר אותנו בהמשך למה שראינו שלוש שורות מסוף הגמרא. זאת אומרת בשורה הראשונה ברחובות מתחת לתוספות, שם כתוב, אין צורך להבין את זה עכשיו, רק תשימו לב, אולי השורה האחרונה בשורות הקצרות קודם, אמר רב אשי, זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי אחי, למרות שיש שניים שיכולים להתייבם, הזיקה קיימת, כאילו יש קשר הלכתי גם אם מדובר בשני אחים, והקשר לא נהיה מדולל בגלל שיש שניים, אלא הוא קשר חזק. זה מסקנת רב אשי שם. והגמרא תשאל, ולרב אשי קשיה דרב נחמן, הרי רב נחמן כאן הסיק אין זיקה אפילו אם מדובר באח אחד. זה עמדות כותביות. רב אשי מצד אחד אומר יש זיקה גם אם מדובר בשני אחים, וכפי שאמרנו, למרות שהקשר הוא קצת מדולל בגלל שזה מתפזר בין שני אחים, לא משנה לרב אשי. וההפך, אצל רב נחמן אין זיקה אפילו אם מדובר באח אחד. אז אנחנו צריכים להתמודד עם המסקנות האלו. ובסוף העמוד, שלוש שורות מהסוף, אנחנו רואים, ולרב אשי קשיא דרב נחמן. ותשימו לב, בעמוד ב', שורה ראשונה, ולרב נחמן, שאמר, אין זיקה קשיא דרב אשי, שמשמע שיש זיקה. ובהמשך, עמוד ב', אתם יכולים להיות עוד משולש, ושם הבלטנו, ולרבה הניחה סבלה כרב אשי. אלא היא סבלה בהמשך, הגמור אומר, אלא היא סבלה כרב נחמן, זה קשה. אז כל השיטות האלו יתחברו בהמשך עמוד. לכן, אני מדבר על עצמי בלבד, חשוב לי לזכור להפנים את העמדות האלו, כי אנחנו נזכיר אותם בהמשך. אז לבינתיים אני חוזר, רב נחמן מסיק כאן שמהמשנה שלנו והדיוק מהמשנה שאין זיקה ואפילו בחד אחה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות את הפפיון, צורת הפפיון, עין גם, גם סוף העמוד בעניין אם יש זיקה. המשנה, שלושה אחים, שוב פעם יש תרשים בשוליים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נוכרי, זאת אותו פתיחה כמו המשנה הקודמת, ובין שמעון ולוי, ובין ושמעון נשואים אחיות לאה ורחל, ולוי אישה לא קשורה, מת הנשוי נוכרי. כאן תשימו לב שינוי סדר הדברים, פה לוי מת שלב ראשון והנוחית נופלת ליבום, היא יכולה להתייבם עם עם ראובן או שמעון, וכינס אחד מבעלי אחיות את אשתו. אז אנחנו בדוגמה שלנו ראובן, אחרי שהוא ייבם, זה כינס אחד בעל אחיות, זה השלב השני, ייבם כפי שאתם רואים בתרשים, ועכשיו הוא מת, ראובן מת ומשאיר לאה והאישה, האישה הנוחית. אני קורא עוד פעם, וכינס אחד מבעל החיות את אשתו הנוחית ומת. הראשונה זאת לאה, היא ראשונה לנישואין כלפי ראובן, אשתו הראשונה. יוצאת מהאח שנשאר שמעון, השמעון לא יכול לייבם את לאה, אז היא יוצאת משום אחות אישה, לאה אחות של רחל, ושנייה הנוחית משום צרתה. זה קצת מזכיר מה שלמדנו במשנה הקודמת, אבל רק בסדר הפוך, שכשלוי מת הוא השאיר את הערווה ואת הנוחית, פה ובין משאיר את הערווה והנוחית. ממשיך המשנה, עשה בה מאמר ומת. אם ראובן עשה מאמר בנוחית, לא ייבם אלא מאמר בלבד, נתן לה כסף, ומת ראובן ללא בנים, נוחית חולצת ולא מתייבמת עם שמעון. התו למה לי, היינו הך, מה אומר המשנה כאן שלא למדנו מהמשנה הקודמת? לא רק זה, המשנה הזאת היא אפילו יותר פשוט להבנה. אם היה רק המשנה הקודמת היינו יכולים להבין מה שאומרת כאן המשנה. רשי אומר פה, היינו הך וכל שכן הוא, דאשתו מה אתם דנוכית עיקר נשואה היא. פה נעזר בתרשימים, בתרשים הראשון ראינו לוי מת, העיקר הייתה הנוכית, וה הערווה, האחות אישה, האחות רחל, היא התלווה. הוא הכניס אותה ביבום אחר כך. אז הנוכית עיקר, ואחות אישה נפלה עליה ונשא צרה, צרתה במאמר, עשה אותה, ראינו שעצם זה שהוא עשה רק מאמר, היא הנוכית נעשרה. ממשיך רשי, אבל זה מה שנראה בהמשך הגמרא, אבל נקרא את רשי כהקדמה. אחת האחות אישה עיקר נשואה היא, אנחנו מדברים על ראובן שהיה נשוי ללאה, אחות רחל, לא כל שכן דאוסרת נוחית, הלאה ודאי תאסור את הנוחית שהיא תפילה, הנוחית היא תפילה. אז אני חוזר עוד פעם, בדוגמה הקודמת שהנוחית הייתה עיקר, ולאה תפילה, ובכל זאת לאה אסרה, השפיעה על העיקר, כאן שהעיקר היא הערבה, היא ודאי תשפיע על הצרה, על הנוחית. אז אנחנו חוזרים עכשיו לגמרא לראות, זה מה שכותבת הגמרא. אני קורא עוד פעם מתחילת הגמרא, התו למה לי? למה צריכים את המשנה הזאת שלנו עכשיו? היינו הך, הוא אותו דבר כמו המשנה הקודמת, ולא רק היינו הך, הוא אפילו יותר פשוט. האשתו, מה הטעם במשנה הראשונה, דאחות אישה עד יצרה לנוחית, היא הייתה תפילה, היא, הלאה הייתה צרה לנוחית, ואמרנו במאמר, אנחנו מדגישים את החלק השני של המשניות. אמרת, נוחית אסורה, ובכל זאת, התפילה אסרה את העיקר, בכך שלוי עשה בערבה, מה אמר? אחא דנוחית הויה, צרה לאחות אישה, כאן הנוחית נכנסה כמחשבה שנייה כזאת, כי הערבה הייתה האישה המקורית של ראובן, אחרי שלוי מת, אז ראובן עשה בה מאמר, והנוחית היא תפילה לאחות אישה, לא כל שכן, שהעיקר תאסור את התפילה, פשוט שלאה תאסור משימון ליבם את הנוחית בהמשך, פשוט. אז למה יש צורך לשנות, ללמד את המשנה הנוכחית? הגמרא עונה שכל מה שאמרנו זה נכון, אבל נסביר למה המשנה הנוכחית נמצאת. תנא, הך תנא ברישא. המשנה השנייה בעצם הוא לימד ראשון. והך המקרה שבראש העמוד חזיה להתירא ושריא. היה שלב שחשבנו שדווקא שם היא הנוחית תהיה מותרת. זאת אומרת, אם כל זה שלוי עשה מאמר עם לאה, זה לא מספיק במות לוי לאסור את הנוחית ביבום לשמעון. והדר ממשיך הגמרא, והדר חזיה לאיסורה. אבל בהמשך, אחרי שליבנו את הסוגיה, ראינו שאי אפשר בכל זאת להתיר את הנוחית ביבום. ואיידי דחביב עלי, החידוש הזה שחשבנו מראש מותרת ואחר כך החלטנו אסורה, זה הופך אותו להיות חביב, זה נקרא חידוש, והוא חביב. אקדמה, אז לכן הקדימו את המקרה הזה בראש העמוד, הקדימו אותו למשנה האחרונה הנוכחית. ומשנה לא זזה ממקום, אבל המשנה המקורית נשאר בכל זאת. אז נכון, בעיקרון לא היה צורך ללמד את המשנה השנייה, נקרא לזה הסיפה. אבל מאחר ששנינו אותה בהתחלה, היא נשארת. רק מה שהחידוש הקדימו אותה למעלה. המשנה, שלושה אחים, גם פה יש תרשים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נוחית, אותו פתיחה כמו שראינו כבר בשתי המשניות הקודמות. מת אחד מבעלי אחיות, אז בתרשים אנחנו רואים שלב ראשון, מובן מת זה אחד, הוא נשוי ללאה, היא אחות של רחל, וכינס נשוי נוחית את אשתו, ולוי בשלב שני הוא מייבם את לאה, ואחר כך מת, נשוי נוכרית. ואז מת הנשוי נוכרית, אני רוצה לחזור ולקרוא את, את המשנה ביתר דייקנות. ראינו שמת אחד מבעלי החיות, זה ראובן בדוגמה שלנו, הוא מת ולאה הופכת להיות אלמנה וגם יבמה, וכינס נשוי נוכרית את אשתו. זה שלב שני, ראינו שלוי מייבם את לאה, ומת. עכשיו אנחנו נתעכב רק להסתכל על על המצב בשלב הזה, שלוי מייבם את את לאה. זה האופציה היחידה מבחינת האחים, כי שמעון לא יכול לייבם את לאה, כי שמעון בשלב הזה נשוי לאחותה. לאה אסורה לשמעון בתור אחות אישה. נתקדם במשנה. ומתה אשתו של שני, ועכשיו מתה רחל, ואחר כך מת נשוי נוכרי. זה שלב ארבע. לוי כעת מת, לשמעון אין אישה, היא מתה. לוי כעת מת ללא בנים, ומשאיר את הנוכרית ולאה. הרי זו אסורה עליו עולמית. לאה אסורה לשמעון. נתבונן לשנייה. שמעון כעת לא נשוי לאחותה, לאחותה מתה. אבל לפני כן, לפני שמתה רחל, לאה הייתה אסורה עליו בתור אחות אישה. בכל זאת, למרות שרחל לא קיימת, שמעון אסור לקחת את לאה. אז זה מה שהמשנה אומרת, הרי זו אסורה עליו עולמית, הועיל ונאסרה עליו שעה אחת. כשמת ראובן, שמעון היה עדיין נשוי לרחל, הייתה עדיין בחיים, לאה באותה שעה הייתה אסורה. נכון, עכשיו הערבה מתה, וזה לא עוזר, זה לא מתיר את לאה לשמעון, כי לאה נאסרה מקודם לשמעון. זה שגורם האיסור נעלם, זה לא מחזיר את זה לא הופך את את היחס להיות מותר, אלא לאה אסורה לשמעון. אמר רב יהודה אמריו, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, אם בשעה שהיא האישה הופכת להיות אלמנה וממילא יבמה, אבל כלפי אותו אח הוא לא יכול לקחת אותה מאיזושהי סיבה, כמו שאמרנו עכשיו, כי היא האלמנה, היא ערבה כלפי אותו אח, הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה, זה הופך את האלמנה הטריה להיות לגביו, לגבי אותו אח, כאשת אח שאח מת עם ילדים, אז כמובן אין ייבום, ונשאר האיסור ערווה שנקרא אשת אח. תסכימו איתי כשנתבונן בדבריו של רב יהודה מרב, הרי זה מה שלמדנו במשנה עצמה. בסוף המשנה ראינו שהלאה הזאת, הרי זו אסורה עליו עולמית, הועיל ונאסרה עליו שעה אחת. כשאובן מת, לאה הייתה אסורה לשמעון, כי רחל הייתה עודנה בחיים. אז זה בעצם אותו דבר שרב יהודה מרב אומר לנו. וזה מביא את הגמרא לשאול, מי כמשמלן, תנינה, מה בא רב יולם הרב ללמד שלא הייתי יכול ללמוד מהמשנה? הרי זו אסורה עליו עולמין, הועיל ואין, ונעשה עליו שעה אחת. הגמרא עונה, מהו דתימה? ואולי רק נקדים ונאמר שהצורת כתר שראינו סביב תנינה מובא בשוליים קושיות של תנינה. כלומר, אנחנו מתפלאים למה היה צורך לאמורה לומר את דברו בזמן שהיינו יכולים ללמוד את זה מהמשנה. והנה, תנינה, המשנה שלנו אמרה, ראיזו עשו עליו עולמית, הוריב ונעשה עליו שעה אחת. אז מה מוסיף לנו, אביד המרב, באמירתו הגמעונה? מהו דתימה? בלי בלי רב יהודה מרב, האם היה לי רק המשנה, אני מילי מתי תקף הכלל, היכה דלו החסיה לה בנפילה ראשונה? כי מה שקרה, מה זה נפילה ראשונה? לוי כינס, הוא נקרא גם הנשוי נוכרית, הכניס את לאה לפני מיטת רחל. אז היא, לאה, לא הייתה ראויה לשמעון בשלב הזה, בנפילה הראשונה. אני קורא עוד כמה מילים של הגמרא ונחזור על הגמרא דרך רש"י. אבל איך דאחסיה לה בנפילה ראשונה? כגון, מתה, אני נותן דוגמה, מתה אשתו של שמעון רחל לפני שהנשוי נוכרית, דהיינו לוי, הכניס את לאה. אז לאה עדיין היא בשלב אלמנות ברצף. בעל שלה ובן מת, והיא אלמנה, לאה אלמנה. ו... מה קורה עכשיו? רחל מתה ועדיין לאה אלמנה. אז במצב כזה, שבעיצומה של נפילה ראשונה, אימה תשתרי, היה מקום לחשוב שלאה תהיה מותרת לשמעון, כי זה רצף אחד של נפילתה ליבום. כמה שמלן, זה מה שרב ממעט, אומר גם זה לא. עוד מעט הגמרא תשאל, הנה מתנינה, בכל זאת גם הדין הזה שהאמנה הייתה ראויה במשך נפילה הראשונה, זה לא עוזר, זה גם כן שנוי במשניות, ועוד מעט נראה. אבל לפני שהן, אנחנו נקרא את הרש"י, כמו שאמרנו מקודם. דיבור מתחיל בנפילה הראשונה. כל זמן נפילה ראשונה של לאה, הייתה אשתו קיימת, זאת אומרת, רחל הייתה קיימת, שהיא אחותה. אז כל זמן של הנפילה הראשונה, לאה לא הייתה ראויה. ואז אמרנו, תוך הזמן הזה לוי נשא אותה, ייבם אותה את לאה, ועד השלב הזה רחל בחיים. ממשיך רש"י, זה מה שהיינו לומדים מהמשנה. אבל היכה דאחסיה בנפילה הראשונה, כגון שמתה אשתו אחר מיתת אחי ולא כנסה נשוי נוכרית. יש לנו גם תרשים שמלווה את רש"י כאן. ראובן מת ולאה נופלת ליבום. אין כאן מעשה ייבום. ומה קורה? רחל מתה. אז תוך כדי נפילה ראשונה היה מקום לחשוב ששמעון יכול לקחת בייבום את לאה. אז על הנקודה הזאת כמה שמלן רב יהודה מרב, שלמרות שתוך כדי נפילה ראשונה גורם האיסור הסתלק, דהיינו רחל מתה, זה לא מהווה אתר לשמעון ליבם את לאה. ועל זה אנחנו מקשים. חוזרה לגמרא. הנמי תנינה, התסריט הזאת גם כן שנוי כבר במשניות, אני לא צריך להביא למרב למעט אותו. מה כתוב? שני אחים נשואים, שתי אחיות, מת אחד מהם, אז יש לנו ראובן ושמעון נשואים ללאה ורחל, ראובן מת, ואחר כך מתה אשתו של שני, ואחר כך רחל מתה. אז יש לנו שמעון שבתור אח שנשאר, ואמנת אחיו לאה. הרי זו אסורה עליו עולמית, שמעון לא יכול לייבם את לאה, הואיל ונעשה עליו שעה אחת. והנה, הנה דוגמה שכל תקופת נפילה הראשונה, או בוא נגיד, במשך תקופת נפילה הראשונה, גורם האיסור הסתלק, דהיינו רחל מתה, וזה לא עוזר. אז מה מחדש רבי יהודה מרב? הרי הכלל הזה גם כן נלמד מהמשנה. הגמונה, מה הוא דתימה? אם היה לי רק המשניות ולא רבי יהודה מרב, הייתי חושב הטעם במקרה של שני אחים, הוא דאידחי לה מאי ביתה לגמרי. לא היו עוד אחים. אז לאה בשעת מות בעלה זו, היא נדחית מהבית הזה לגמרי. אין עוד אח שקשור אליה. וזה הסיבה שיש לאסור לאה עולמית. אבל, אחה, במקרה שהתייחס אליו רבי יהודה מרב, שיש אח שלישי, יש לוי, שהוא נשוי נוחית, דלא ידחי לה מאי ביתה לגמרי. לאה במות ראובן לא נדחית מהבית הזה, מהאחים האלו לגמרי. היא הייתה מותרת ללוי. אימה, היה מקום לחשוב, מיגו דחזיה לאי נשוי נוחית, חזיה נמי להי. בעצם זה שיש לה קשר לאחד מן האחים, קשר של היתר, היתר יבום, אז היה מקום לחשוב שהיא תהיה מותרת לשמעון. כמו שאמרנו מקודם, כשמת רחל, גם אם לוי לא ייבם את לאה בינתיים, כשמת רחל, אולי נתיר שמעון ליבם את לאה. כמה שמלן, זה מה שרב אומר, שלא. והכלל שלו, שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה, בשעת נפילה, בדוגמה שלנו, ברגע שראובן מת, לאה לא הייתה ראויה לשמעון, כי אחותה הייתה עדיין בחיים. אני קורא עוד פעם, הכלל של יהודה מרב, כל יבמה שאין אני קורא עליה קורא בה בשעת נפילה, יבמה יבוא עליה, הרי כאשת אח היא לגבי שמעון כמו אשת אח שיש לבנים ואסורה, וזה לא עוזר שאחר כך מסתלק גורם האיסור. לפני שנתקדם, אני רוצה ללמוד יחד איתכם את הרש"י על הנקודה הזאת, נקודה אחרונה. הרש"י באמצע עמוד, אבל איכה דלא ידחה מאי ביתה לגמרי בשעת נפילה, כשראובן מת והיה גם לוי בתמונה, שהוא היה נשוי נוחית, אז לאה לא נדחית מהמשפחה הזאת לגמרי, שהיה שם נשוי נוחית, הוא זקוקה ליבום, והיא הייתה זקוקה ללוי. אימה, היה מקום לחשוב, מיגו דחזי לנשוי נוחית, עדיין זיקתה עליה. מאחר שהייתה ראויה ללוי, אז הזיקה בין היבמה והיבם קיים, וכימת האחותה ועודה בנפילה, כשמתה רחל והאלמנה הזאת לאה, מה זה עודה נפילה? לוי לא ייבם אותה, תתייבם לזה בנפילה. אז היה מקום לחשוב שהיא תהיה מותרת לשימון. וכמה שמלן רב יהודה שלא. המשנה. שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נוכרית. גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו. אז בתרשים שלנו, תחפשו את המספר אחד. אז שמה מתואר שרובן מגרש את לאה, אחת מהאחיות. מה שלב הבא? איפה שתיים? אז אנחנו רואים, הוא מת, נשוי נוכרית. לוי מת. ונשאר אלמנתו של לוי. מה קורה עכשיו? וכנסה המגרש. אתם רואים מספר 3? ובין, המגרש הוא מכניס את, את אלמנת לוי בייבום. עד כאן אין שום בעיה הלכתית, אין שום חשש, הכל, הכל רגיל. הוא מת. זה מה שקורה שלב 4, אתם רואים 4, ובין עכשיו מת, ללא בנים. והוא בעצם משאיר אלמנה אחת. האחות הוא כבר גירש מזמן. אז האלמנה היחידה שנשארה במות רובן זה הנוכרית. זו היא שאמרו. המקרה הזה, הביטוי זו היא, ביטוי שאומר שאנחנו באים למעט או לאפוקי תסריטים אחרים. לפי המשנה כאן, זו היא. זה הדוגמה שאמרו, הכלל שהופיע בתחילת המסכת, וכולן שמתו או נתגרשו, כל העריות שראינו, ששנינו בדף בית עמוד א', רשימה של 15 עריות, כל העריות האלו, אם או מתו או נתגרשו, צרותיהן מותרות. והצרה כאן הכוונה לנוכרית. נכון, בפועל הם לא היו צרות כמובן המילולי של המילה, אלא מה, הנוכרית הייתה עם אותו בעל שפעם הייתה הערבה. מה יש להדגיש כעת? בשעת המוות של רובן, הערבה, תהיינו לאה, כלל וכלל לא הייתה בבית, היא לא הייתה כאן. או נוסיף, הנוכרית והערבה לא היו נשואות לרובן באותו שעה. יש תסריט אחר, וזה יעסיק אותנו בהמשך, ש לפני שרובן גירש את לאה, הוא איבם או היה אישה נוספת, ואחר כך רובן גירש את הערבה. אפשר לדייק מהמשנה, המצב הזה שבשעת מיטה נכון לא היו ביחד, כי לפני מותו רובן כבר גירש את הערבה, אבל כן היו ביחד בנישואין. יהיה לנו ביטוי בהמשך, נישואין מפילים או מיטה מפילה. מה זה אומר? מה זה נישואין מפילים? בודקים האם הצרה הייתה נשואה יחד עם הערבה באותה פרק זמן. זה כבר קובע, ולא יעזור שהבעל מגרש את הערבה בהמשך. מאחר שהם היו נשואות ביחד באותו פרק זמן, זהו, זה קובע. ולכן יש מקום, לפי מה שלמדנו כאן במשנה, ואנחנו צריכים להשאיר, איך אומרים, ראש פתוח לאפשרויות אחרות, אבל לפי מה שראינו במשנה, מתי הערווה לא פוגעת או אוסרת את הצרת הנוחית, מתי היא לא, במקרה שאין, לא היו נשואות באותה תקופה יחד. כי בתסריט שלמדנו במשנה, ובין קודם סילק את הערווה מביתו, ורק אחר כך הכניס את הנוכרית. עכשיו, הגמרא מדייקת את הדברים האלו שאמרנו בעל פה. תאמה, אומרת הגמרא, ש... נוכרית תהיה מותרת לשימון, אני מתייחס לתרשים. מתי אפשר לומר ששימון בשלב חמישי יכול לייבם את הנוכרית? כי ראובן גירש את לאה ואחר כך מת, ואז ואחר כך מת לוי. קודם לאה לא בתמונה, היא מסולקת, ואז נוצר הזיקה בין הנוכרית לראובן, והוא באמת מייבם אותה. אבל מת ואחר כך גירש, אם נהפוך את סדר האירועים, אם לוי קודם מת ובשעת מותו של לוי ראובן עדיין היה עם הערווה, עם לאה, ואחר כך גירש, ורק אחר כך ראובן מגרש את לאה, אסורה הנוכרית תהיה אסורה לשמעון. עכשיו, האם, אני שואל אתכם, האם בפועל הנוכרית ולאה היו נשואות לראובן באותה תקופה? לא. רק מה? נוצר זיקה שבהן, שבה אין ביחד. מה קרה? לוי מת בשלב מוקדם, לפני שראובן גירש את לאה. לפי התרשים שלנו רק צריכים להפוך את המספרים, לוי אחד וגירושין של לאה שתיים, אבל ברגע שלוי מת נוצר זיקה בין הנוכרית לראובן וגם לשמעון. יש כאן שני אחים, והנוכרית הזאת, מאחר שנוצר זיקה, זה מקשר אותה לראובן, בזמן שראובן עדיין עשוי הערווה לאה. זהו, גם בשעה שראובן ימות, אותה נוכרית תהיה אסורה בכל תרחיש. מה הכוונה שלי? שאחרי מות ראובן וראובן יגרש את הערווה, זה לא יתיר את הנוכרית בהמשך ליבום, כי הנוכרית נדבקה עם תווית של צרת ערווה. אבל מה? צרת ערווה בזיקה בלבד. אני קורא את המשפט האחרון עוד פעם בגמרא. אבל מת, אם לוי מת, הוא מת ראשון, ואחר כך גירש, ואחר כך ראובן מגרש את לאה, אסורה. הנוכרית תהיה בהמשך אסורה לשמעון. אין בעיה לראובן, בדוגמה הזאת, לייבם את הנוכרית, אבל לשמעון יהיה בעיה, כי הנוכרית נדבק עליה שם צרת ערווה אמנם בזיקה, כי ראובן יגרש את לאה לפני שהוא באמת מייבם את הנוכרית בפועל. לא, זה לא יעזור, זה לא יעזור שהוא ראובן מסלק את הערווה לפני היבום או הניסוין בפועל עם הנוכרית. וכל זה מביא אותנו למסקנה של רב אשי. אמר רב אשי, זאת אומרת מה שראינו, מה שדייקנו עכשיו, יש זיקה, היינו הנוכרית הייתה זקוקה לראובן, וזה לא רק מצב במציאות, אלא הוא מצב הלכתי. אפילו בקרי אחי, למרות שהיה גם שמעון, למרות כך הנוכרית נחשבת צרת ערווה, היא נחשבת צרת לאה, וזה מה שאוסר את הנוכרית גם בהמשך לשמעון. שמעון נשוי רחל אחות לאה, ובמות לוי כדבר הראשון שקרה נוצר זיקה בין הנוכרית ולאה, וזה אוסר אותה לצמיתות לשמעון. הגמרא שואלת, אם הרב אשי מסיק מסקנה כזאת שיש זיקה, גם אם זה מדולל, כמו שאמרנו מקודם, זה מתפזר בין שני אחים, בין ראובן ושמעון, ולרב אשי קשה דרב נחמן. למעלה אנחנו הגענו למסקנה, רב נחמן הגיע למסקנה שהאיסור של הנוכרית הייתה רק בגלל ששמה, אני מתייחס שוב פעם לתרשים ולתרחיש של המשנה למעלה, על מה שרב נחמן הגיב, רק בגלל שאובן עשה בנוכרית מאמר. לולי זה הנוכרית תהיה מותרת לשמעון שמה למעלה בהמשך, היא תהיה מותרת כי אין זיקה. נגיד אין זיקה, לפי הדוגמה של המשנה הראשונה, אין זיקה בין לוי ולאה. ואז אם בתרחיש ההוא לוי מת ולא עשה כלום עם לאה, אז הנוכרית תהיה מותרת לשמעון, שוב פעם בדוגמה של למעלה, וזה אמר לנו אז אין זיקה. אז איך ניישב את המסקנות שלהם, רב אשי ורב נחמן? הגמרא עונה, אמר לך רב אשי, הוא הדין דאף אגב דלא עבד במאמר נוכרית מחלץ חלצי יבומי לא מייבמה. במקרה ההוא, גם אם לוי לא עשה במאמר עם הערווה, אשתו, דהיינו הנוכרית, רק חולצת במות לוי עם שמעון, רק חולצת, לא מתייבמת, בגלל זיקה שכן נוצר, ובכך בדרך הזיקה היא נחשבת, הנוכרית נחשבת צרת ערווה. והדקתני מאמר, בזה שהמשנה אומרת שלוי עשה בערווה מאמר, להפוגה מבית שמי, תאמרי, כי לפי בית שמי יש להם שיטה קיצונית אחרת. מה הם אומרים? מאמר קונה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', קניין גמור. אם אומרים כך, לוי שעושה מאמר עם לאה, זה הופך אותה לפי בית שמי אשתו גמורה, אז לאה הופכת להיות אשתו הגמורה של לוי, והנוכרית, האישה המקורית של לוי, היא צרת ערווה ממש. והגמרא אומרת, אני קורא עוד פעם, להפוקי מבית שמי דמי מאמר קונה קניין גמור, ואז אפילו חליצה לא תצטרך הנוכרית, כמה שמלן זה לא כבית שמי. זה מה שהמשנה רצתה ללמד שאם נעשה מאמר, כן צריך חליצה, כי היא במאמר הלאה, הערבה לא נחשבת אשתו גמורה. אבל בשלב הזה, רב אשי בשלו, יש זיקה גם במקרה בראש עמוד א', גם בלי המאמר. אנחנו ממשיכים שוב בשורה ראשונה כאן בעמוד ב', ולרב נחמן קשיא דרב אשי. רב נחמן הגיע למסקנה שרק בגלל המאמר נוצר הקשר. אם לא היה מאמר, אז אשתו של לוי הנוכרית הייתה יכולה להתייבם עם שמעון בהמשך. וזה מה שהביא את רב נחמן להסיק, אין זיקה. אז לפי רב נחמן קשיא דרב אשי, כי במשנה בסוף עמוד א', רב אשי הגיע למסקנה דרך הדיוק מהמשנה שיש זיקה. רק נזכיר לעצמנו המסקנה של רב אשי שמר יש זיקה, זה בגלל הדיוק שהוא עשה מהמשנה בסוף עמוד א', שרק בגלל שאובן על ההתחלה גירש את הערבה לא בתמונה בשעת מותו של לוי, ממילא הנוכרית אין לה עם מי ליצור זיקה של צרת ערבה, כי הערבה לא בתמונה. אבל אם היה ההפך, אם קודם מת לוי, רב אשי דייק, הגמרא דיקה ורב אשי הגיע למסקנה שאם לוי מת ראשון, זהו, הנוכרית תהיה אסורה בהמשך לשמעון, בגלל שנוצר זיקה של צרת ערבה. וכאן הגמרא אומרת, וכי תימא, כדי להצדיק עמדת רב נחמן שאין זיקה, אולי תגידו הוא הדין לגבי המשנה בסוף עמוד א', ואפילו מת ואחר כך גירש, גם אם קודם מת לוי ואחר כך ראובן מגרש את לאה, צרתה מותרת, כי אין זיקה, הנוכרית תהיה מותרת בהמשך לשמעון, כי אין זיקה. אז אולי תגידו כך, שלא רק המקרה שקודם גירש ואחר כך מת, אלא גם מת ואחר כך גירש מותר, אלא זו היא למותי מי. ראינו את הביטוי והדגשנו את זה שלמדנו את המשנה, בסוף המשנה, בסוף עמוד א', היה ביטוי זוהי, כאילו יש רק המקרה מה שמתואר במשנה כסיבה להתיר את הצרה. אבל עכשיו אתה אומר, לא רק המקרה שמתואר במשנה שקודם גירש ואחר כך מת, אלא גם מת ואחר כך גירש, גם זה מותר. אז מה זה לימותי הזוהי, הביטוי הזה, לימותי איזו מקרה שתהיה אסורה? יש תשובה, לימותי כינס ואחר גירש. אם ראובן אחרי מות לוי, ראובן נשאר עם לאה והוא מכניס את הנוכרית, זה כינס, ראובן כינס את הנוכרית, ו הנוכרית והערבה לאה הם נשואות באותה תקופה עם ראובן, ואחר כך גירש ואחר כך מגרש ראובן את לאה, זה המקרה שהנוכרית תהיה אסורה בתור צורת ערבה, כי היא צורת ערבה ממש, וזה יעשה אותה לשמעון. אז עכשיו המסקנה הזאת שהייתי אסורה לשמעון, הניחה היא סבר לה עם רב נחמן לומד כרב ירמיה. הגמר כאן תהיה מאוד מאוד בקיצור, מאוד, כאילו כמעט ברמז, והרשי הוא יפרט, הוא יפרש, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אז אפשר להגיד את המסקנה הזאת, שבמקרה כזה כינס ואחר כירש, אז אנוכי תהיה אסורה. זה אם רב נחמן יסבור כמו רב יום יודע מה, תברה. מי ששנה זו לא שנה זו. והי תנה, התנה שמתייחסים אליו עכשיו, זה משנה בפרק ראשון. סבר מיטה מפלת, והי תנה, שמשנתנו סבר נישואין הראשונים מפילים. אנחנו הזכרנו את הביטוי הזה מקודם, נישואין הראשונים אומר שהכל נקבע בשעת הנישואין, האם הערבה והצרה היו ביחד ממש, לא משנה אם אחר כך הבעל מגרש את הערבה ובשעת המיטה הצרה לבד, היא לא צרת ערבה, אבל המשנה שלנו סובר נישואין הראשונים מפינים. זה אומר שאם הצרה והיינו הנוכרית והערבה היו ביחד, זה קובע ההמשך. אז זוהי המשנה שלנו ששתמשה בביטוי הזה, למעוטי כינס ולבסוף גירש. זה יהיה המצב שבו הנוכרית באמת תהיה אסורה לשמעון בהמשך. אלא היא סבר לה, אם רב נחמן סובר כרבה דיאמר שרק מיטה מפלת, מה המצב בשעת מות ראובן, בשעת מות הבעל? אם אתה סובר שכמו רבה דיאמר לעולם חד תנא הוא, המשניות שהתייחסנו אליו להם לפני ארבע שורות זה בעצם תנא אחד, ולפי זה כינס ולבסוף גירש תהיה מותרת, ואם זה כך וזו ואין צריך למה זו קטני, לא רק גירש ואחר כך כינס מותר, אפילו כינס ולבסוף גירש תהיה מותרת, וזה הופך את המשניות האלו להיות בסגנון של זו ואין צריך לומר זו, ש זו מותרת, כינס ולבסוף גירש מותרת, אין צריך לומר גירש ולבסוף כינס תהיה מותרת, אז זו היא למותי מי. אז מה הביטוי במשנתנו? זו היא באה למעט על כוכך, כי אם נעמיד את רב נחמן כרבה, אז אין מקרה שהצרה תהיה אסורה על כוכך כרבי ירמיה סביר עליה. לכן צריכים להעמיד את רב נחמן סובר כרב ירמיה, שהם שני תנאים, שהתנא שבפרק ראשון סובר מיטה מפלת, והתנא שלנו סובר נישואין הראשונים מפילים, ואז הזוהי בא למעט המקרה של כינס ולבסוף גירש, שבזה הנוכרית באמת תהיה מותרת. אנחנו אמרנו שכדי להבין על מה מדובר פה במבחינת המשנה בפרק ראשון, לא הסברנו מה נאמר שם ומה עומד מאחרי הביטוי של רבי יומיה תברה מי ששנה זו לא שנה זו, נצטרך כדי להבין את הדברים ללמוד ביחד את הרשי. ורשי כותב, הניחה איסבר לה, אנחנו מתמקדים כעת ברב נחמן, שהוא אמר שיש להסיק אין זיקה, אז הרב נחמן יכול להחזיק בעמדתו אם הוא סובר כרב יומיה דיאמר בפרק כמה, כי רמינן המתניתין זוהי. שמה העלינו סתירה בין המשנה שלנו ומשנה אחרת, שרואים פה שכתוב זוהי דממעט כינס ולבסוף גירש, ששם ההצהרה תהיה אסורה, כי הם, כי זה, זה, זה סובר, זה אומר נישואים מפילים, והם היו נישואים באותה תקופה לאותו בעל. אז המשנה שלנו סותר כאילו, ההיא, אני קורא קצת לאט, אבל צריכים לקרוא ברצף, כי אני קורא שתי שורות עוד פעם, כי רמינן הקטני זוהי דמי כינס ובסוף גירש, ההיא דקטני, וכולן אם נתגרשו צרותיהן מותרות. מה זה? זה מה ראינו בפרק ראשון, את הביטוי הזה, כולן אם נתגרשו, שהערבה התגרשה מהבעל, צרותיהן מותרות, ואף אגב דקינס ולבסוף גירש. למרות כך, למרות שזה, הם היו נשואים באותה תקופה, זה לא אוסר. כי המשנה שם בדעה שמיתה מפלת, מסתכלים רק מה היה המצב במות הבעל, הערבה סולקה כי הוא גירש אותה, למרות שכינס ובסוף גירש, אבל בשעת מיתה היא כבר התגרשה. ואמר רבי ירמיה, איך ניישב את המשניות? תברא, מי ששנה זו לא שנה זו, שתי דעות תנאים. אז אמרנו, אז אפשר להעמיד את רב נחמן, שאמרנו שמשמע אין זיקה, וזה אומר לא רק המקרה שהיה אצלנו במשנה שבו רב נחמן הסיק מסקנתו, אלא גם הוא הדין אם מת ואחר כך גירש, מת הלוי ואחר כך גירש, הכל טוב, כי גם בזה אין בעיה, כי התנה שלנו הוא סובר רק מה המצב בשעת המיטה, מיטה מפלת. וכאן רובן אחרי מות לוי, רובן גירש את את הערבה, אז אין בעיה, כי הם לא היו ביחד בשעת מותו של רובן. אבל אמרנו, אם רבא סובר כרב, אם רב נחמן סובר כרבא, מה לעשות? כי גם המקרה הזה תהיה אסור, כי זה חד תנא הוא. אז אמרנו בסדר, אז רב נחמן הוא סובר כרב ירמיה. אנחנו חוזרים כעת לגמרא ולרבא. רבא היה בדעה שמיתה מפלת. מסתכלים על מה המצב בשעת המיתה. ובכן, נחזור על שיטת רבא, וכדי להבין את השורות הבאות, נצטרך, אחרי שנקרא את הגמרא, לעבור על ההסבר של רש"י. אז אומרת הגמרא ולרבא, שהוא בדעה שמיתה מפלת, שבוחנים את האפשרות לפי המצב בשעת מיתת האח, הניחא היא סבר לה כרבשי, שרבא מאמץ את גישת רבשי שיש זיקה, זו היא שהופיע אצלנו במשנה, למעוטי מת, כלומר לוי מת, בלא גירש, שבשעה שלוי מת, ובין לא גירש את לאה, ומאחר שיש זיקה, אז אשת לוי נחשבת צרת ערבה עם לאה, כי ובין לא גירש את לאה. האיסור נוצר, אני חוזר עוד פעם, מכוח שיש זיקה. אלא היא סבר לה כרב נחמן שאין זיקה, זו היא למותי מי, מה נשאר למעט אליבא דרבא, הרי כל תסריטים יהיו מותרים. אז למה מתכוון המשנה שאומר זוהי, שזה מה שמותר ומשהו אחר אסור? על כוכך כרב אשי סביר עלי. עכשיו אנחנו נלמד ביחד את רשי. דיבור מתחילו לרבה דאמר מיטה מפלת וכינס ואחר כך גירש שריה, כי בשעת מיטה הוא גירש את הערווה. הניחה, אז אנחנו מחפשים, אז איזה מקרה יהיה אסור? הניחה יסבל הקרבה שדיש זיקה, זוהי למעוטי. אנחנו שוב פעם מתייחסים לתרשימים והדוגמאות שהשתמשנו בהם עד כה. אז זוהי למעוטי מת, שלוי שהיה נשוי נחית מת, בלא גירש, ראובן לא גירש את לאה שהיא הערווה, ואז כזה דבר אנחנו אומרים הצרה תהיה אסורה, שהיא צרת ערווה בזיקה. ולא דייק למעיטין כרבשי, והגישה הזאת של רבה הוא לא כמו הגישה של רב אשי בדיוק המשנה דיאמר, כאשר אנחנו ראינו בזה בסוף עמוד א', מה הוא אמר רב אשי? המת ואחר כך דירש אסורה. עכשיו, מה מתואר פה? לוי מת ואחר כך ובין דירש את הערבד, את לאה. לפי רב אשי זה אסורה. אז רבה לא מסכים. הרבה מיטה מפלת סביר עלי. המבחן הוא מה היה המצב בשעת מיטת, כאן אנחנו מדברים על מיטת ראובן, וכיוון דגירש, מאחר שראובן גירש את לאה בעודו בחיים, שריה האנוכית תהיה מותרת לשמעון. אז מה ניתן כן לדייק מבחינת המשנה עליבא דרבה? אלא הכי דייק, תמה, למה האנוכית מותרת לשמעון דגירש? כי ראובן גירש את לאה בשעת מיטה, בשעת מיטת ראובן, לאו צרות אבו. לאה, כלומר לאה עם הנוכרית. שוב פעם, בוחנים מה היה המצב בשעת מיטה. אז זו היא דנוכרית מותרת. אבל, אז מה לא מותר? אבל מת שני זה, ראובן מת, אחר ראשון, אחרי מות לוי, ולא גירש, ובינתיים ראובן בכלל לא גירש את אשתו, את לאה, ואפילו לא כינס את הנוכרית, אפילו אם ראובן לא כינס את אלמנת לוי, אסורה, אותה אלמנת לוי תהיה אסורה לשמעון. למה? דבי צרית, צרת אחות אישה בזיקה. אמרנו שרבה מאמץ את רבה שבנקודה הזאת, ואפילו בשעת מיטה, הרי הוא לא, ראובן לא גירש את לאה, אז יש כאן צרות אחות אישה בזיקה. מה כבר אף אפילו בשעת מיטה? הרי לרבה מיטה מפלת, אבל כאן מאחר שראובן לא גירש את לאה, ואפילו בשעת מיטה היא עדיין הייתה אצל ראובן, וכיוון יש זיקה, וכאילו בא אף מכוח שנייה נוכרית, היא סופגת את את הכוח שהיה אצל ראובן. דהיינו ראובן נשוי בשעת מיטתו ללאה. אני מדלג כמה שורות לדיבור הבא. אלא היא סבר לה כרב נחמן, אם נגיד שרבה סובר כרב נחמן דאין זיקה, והשאויה המקרה הזה של מת ולא גירש, ובין מת ועוד השאיר אצלו בשעת מיטתו הייתה לאה אצלו, אבל אין זיקה, אז המצאות לאה אצל ובין לא פוגעת בנוכרי שהיא נפלה מלוי. אז זו היא ממותי מי הקוראו שריין, כל האפשרויות מותרות בר מכינס ולא גירש. שראובן כינס את הנוכרית בלי לגרש את לאה, והי פשיטה בהדיה תנינה, זה מפורש במשנה בתחילת המסכת, לא אתה זו אי נמותה, זו אי לא בא למעט דבר שהוא פשוט שהוא עשו. אז לכן הגמרא הסיקה שאנחנו לא נצליח למצוא פתרון למה זו היא באה למעט אם נעמיד את רבה כרב נחמן. אז אלא נעמיד את רבה כרב אשי דיש זיקה, והמקרה שיהיה אסור מבחינת הצרה זה יהיה המקרה של מת ולא גירש. אז נוצר דרך זיקה אשת לוי הנוכרית צרת לאה, כי הוא לא גירש, מת ולא גירש. אז היא הנוכרית, אני חוזר עוד פעם, אני יודע כמה פעמים חזרנו על זה, שהנוכרית היא צרת לאה, במילים אחרות צרת אחות אישה, וכשרובן ימות היא תהיה אסורה לשמעון בעל רחיל. עכשיו הגענו למשנה החדשה, הנושא שכתבנו בשוליים, דין צרות ערווה, כשהיו הערוות עצמן בספק, א' גרושות, ב' מקודשות. המשנה, וכולן אנחנו מתייחסים ל-15 העריות, ועוד מעט נקשר אותן לצרות, צרות ערווה. אז כל 15 העריות שהיו בהן קידושין או גירושין בספק, כלומר האח שמת והשאיר מי שהיא ערווה לאח שנשאר, אבל לא ברור אם הערווה הייתה באמת אשתו או לא, מצד ספק קידושין או לחלופין ספק גירושין, הרי אלו הצרות חולצות ולא מתייבמות. אז כשהאח מת, מה עם הצרה? היא ספק צרת ערווה, ולכן היא לא יכולה להתייבם, אולי היא צרת ערווה. מצד שני, היא לא יכולה חופשית לשאת לשוק, כי אולי היא אינה צרת ערווה, אלא אלמנה יחידה שהיא זקוקה ליבום. כיצד ספק קידושין, הפסק כפול מגיש הספקות פה, ספק קידושין, ועוד שתי שורות אתם רואים ספק גירושין. אז מה מוגדר כספק קידושין? זרק לקידושין. החתן, הבעל, זורק, נגיד, כסף קידושין לאישה שהיא ערווה. ספק קרוב לא, ספק קרוב לה. אם זה קרוב לא, אז הקידושין אינם קידושין, אבל אם זה קרוב לה, אז הקידושין קידושין. זהו ספק קידושין. ספק גירושין, מה ההגדרה של ספק גירושין? אז יש כאן שלוש דוגמאות, ומה שמעניין, והגמרא תתלבש על זה, לא מובא בספק גירושין עניין של קרוב לא, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, אלא משהו אחר. אז מה זה ספק גירושין? כתב בכתב ידו את הגט ואין עליו עדים. עוד אפשרות, יש עליו עדים ואין בו זמן. תאריך, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. זהו ספק גירושין. אז למען האמת, המילה ספק לדעתי היא מילה מושאלת, מה שיותר מדויק לומר שהגט, גט כזה אינו מושלם, ולכן הוא מקבל את התואר ספק ספק גירושין. אפשר לראות את הדבר הזה ברשי, ארבע שורות מתחת לתוספות, בשורות הרחבות באמצע כתוב כיוון דלאב גיטה מעליה הוא de kari lohu pasul lechatchila. Hilkach isharit lei, amuin shi tzarat erva mityabemet. Ufugemor abai, hagmar tisha, mai lo nakat nami begerushin safei karov lo vechulei. עכשיו הגמרא. ואילו בגירושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, לא קטני. זה לא מובא כדוגמה. זאת אומרת, הבעל לקח את הגט וזרק את הגט לכיוון אשתו, ואם זה קרוב לא, היא אינה מגורשת. אם זה קרוב לא, היא מגורשת. ואם אנחנו, אם זה לא ברור, אז נקרא לזה ספק. אז למה זה לא כתוב במשנה? ואם היה כתוב כך במשנה, היינו אומרים שגם ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, לגבי הצרה חולצת ולא מתייבמת. אבל זה לא כתוב. אז הגמרא שואלת, מה היא תימה? ונוסיף, אם היה מצב כזה שהוא זרק גט לערווה, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, לגבי הצרה אפילו חליצה לא באי, לא צריך. זה בשונה למקרה של הספק בקידושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. אפשר לראות את זה ברשי, בתחילת פירושו על הגמרא למטה, בשעות רחבות, ואילו כותב רשי בגירושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, לא קטני, דעתם, במקרה כזה, אפילו חליצה נמי לא בעיה צרתה. הצרה לא צריכה. כלומר, הצרה מותרת לשוק. מה הייתה? למה? במקרה של ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, בגט, הצרה חופשית לשאת לשוק. לא צריכה אפילו חליצה. הגמרא מסבירה. ונציין שאנחנו מתחילים פה נושא שזה ממשיך עד למד א' עמוד ב', וכתבנו כך בשוליים, תחת הכותרת נושא, למה לא קטני בין הספקות, גירושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. אז הגמרא מגיבה, אמר רבה, אישה זו לגבי הצרה, ואנחנו צריכים להתמקד בצרה, בחזקת אתר לשוק עומדת. הרי אנחנו מתארים מצב שהבעל היה נשוי לזאת שהיא ערווה כלפי האח שנשאר חי. למשל, ראובן נשא ביתו של שמעון, או אחת מכל שאר העריות לגבי שמעון. אז אנחנו ננקוט דוגמה אחת. ראובן נשא ביתו של שמעון. זה אנחנו יודעים בוודאות, ואנחנו גם יודעים בוודאות שראובן היה נשוי אישה אחרת, נוספת. היא נקראת צרת הרווה. איזה ספק נוצר? כי ראובן זרק גט לכיוון ביתו של שמעון. ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. מה אפשר להגיד על הצרה? אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהיא הייתה צרת הרווה. זה הכוונה, אישה זו, הצרה, בחזקת אתר לשוק עומדת. בתור צרת הרווה, מה דינה? היא לא צריכה חליצה, היא פטורה מן החליצה מן היבום. אז היא בחזקת אתר לשוק. זאת אומרת, כל הזמן עד אותו זריקת גט, היא הייתה צרת הרווה. ומספק אתה בא לאוסרה, אוסרה כוונה לשוק. אל תאסרה, מספק. אנחנו לא ניתן לספק לאסור אותה, להוציא אותה מחזקתה, חזקת היתר לשוק. אז השורה התחתונה מצד רבה, הדוגמה של ספק קרוב לא עולה בעניין גט, לא דומה לדין המשנה, לא, היא לא שייכת לדין המשנה שחולצת ולא מתייבמת, אלא לא כלום, אין לא חליצה ולא ייבום. לכן הדוגמה הזאת של גט וזריקת הגט לא נחשב במשנה. כעת אנחנו מתחילים שימוש במשולשים בשני כיוונים, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. המשולש הוא מעקב, שפיץ למעלה, קושיות למטה, תשובות. אם נזכור בסקירת עין עם העוף הציפור, אתם יכולים לראות בדף למד א' עמוד א' מלא משולשים כאלו, שני כיוונים, וזה ממשיך עד למד א' עמוד ב'. הגמרא אמר לאביי, אי הכי, אם כפי שאתה שרבה הסביר הסיבה שלא לימדו ספק קרוב לו ספק קרוב לה בעניין גיטין, ובגלל שזה לא ישתלב עם הספקות והתוצאות שכתוב במשנה, הרי במשנה כתוב חוצות ולא מתייבמות, אפשר לשאול שאלה דומה בעניין קידושין. אני קורא עוד פעם, אי הכי, בקידושין נמי נאמר, כאילו במקום מה שכתוב במשנה שהרי אלו חוצות ולא מתייבמות, ניתן לשאול כזה דבר. אישה, כלומר הצרה, אישה זו בחזקת היתר ליבם עומדת, הרי אנחנו יודעים שהיא בוודאות הייתה נשואה לאח שנפטר. איזה ספק יש בקידושין? האם נכנסה הערבה לנישואין האלו לאח הזה גם כן או לא? הספק אם היא בכלל נכנסה. ומה אומר החזקה? כפי שהגמרא אומרת, שהצה בחזקת היתר ליבם. ומספק אתה בא לאוסרה, אל תסרה מספק. במילים אחרות, במקום לומר חוצות ולא מתייבמות, תתיר לה להתייבם, הסמך החזקה. כמו שאמרת והסברת בעניין הגט, אנחנו היינו פוסקים על פי החזקה, ושם החזקה אומרת שהיא מותרת לשוק, ולכן לא חוצות אלא מותרת לשוק בלי חליצה, אז על אותו משקל גם בקידושין, רק לכיוון ההפוך, תלך בת החזקה ותגיד שהיא מותרת להתייבם, ולא כמו שכתוב במשנה חוצות ולא מתייבמות. הגמרא עונה, הטעם לחומרה. בקשר לקידושין, אנחנו אוסרים אותה ליבום לחומרה. אז אם הכיוון הוא לעזוב את החזקה כדי לחשוש וללכת לכיוון חומרה, אז נעשה כך. וזה התוצאה בעניין הקידושין. נכון, יש חזקה, אבל אוסרים לפסוק כפי החזקה להתיר אותה לאיבום, ומחמירים ואוסרים אותה לאיבום. ולכן מקובל מה שכתוב אצל קידושין, הרי חוצות ולא מתייבמות. הגמרא שואלת, זה לא בדיוק חומרה בסופו של דבר, היי חומרה דעתי לידי כולה הוא. אגב, רק נציין שבעניין הגט, מה שרבא אומר לנו, שאנחנו ממש אוסרים אותה לחלוץ, סליחה, להתייבם, והחזקה שקיים אצל גיטין, אמר רבא, הוא באמת לכיוון להחמיר, לאסור לגמרי ייבום, אלא מתאים אותה לשוק. אבל לגבי התשובה שנתנו לעניין קידושין, שזה לחומרה, תראו, היי חומרה דעתי לידי כולה הוא. למה? זמנין דאזיל הוא המקדש מספק. היה אחד שקידש את הערווה בספק. הוא ילך ומקדש לה, לאחותה, קידושי ודאי. וינמי זמנין דעת האחיר, ומקדש לה לדידה, לאותה שהתקדשה בספק, יבוא שני, ויקדש אותה קידושי ודאי. וכיוון דאסר למור לצרה ליבומי, ומאחר שאמרנו בקידושין, היא לא יכולה להתייבא, אמרנו חוצות ולא מתייבמות, אמרי אנשים יחשבו דקמה קידושין, שדווקא הקידושין הראשונים היו קידושי ודאי, הקידושין מן האמא הערווה היו קידושי ודאי, אחרת למה אסרו לצרה מלהתייבם? ודבטרה, הקידושים השניים שתיארנו כעת, לאו קידושין, שאנשים יגידו, השני הזה הוא קידש אשת איש, ולכן היא לא צריכה אפילו גט מהשני. נשחרר אותה או נפריד אותה מהשני בלי גט. זה כולה. אנחנו ממשיכים לדף למד א' עמוד א', הגמרא משיבה, כיוון דקה מצריכית חליצה, מאחר שלגבי יצא נכון אסרנו אותה מלהתייבם, אבל כן מצריכים חליצה, זה מה שראינו במשנה, ראינו חוצות ולא מתייבמות, מידע ידי, אנשים יבינו כחומרה בעלמה הוא, ההתייחסות למצב, נקרא לזה כך, הוא מטעם חומרה בלבד, ולא יחשבו שקידושי השני, הקידושין השניים, הם כלום. רש"י בשורה ראשונה, כיוון דמצריכת חליצה לצרה מידע ידי דקידושי דבת אחיו, הקידושין עם הערווה, לאו קידושין, ואי דלא מתייבמת צרתה, חומרה בעלמה הוא, למרות שהייתה בחזקת היתר ליבם. הגמרא ממשיכה עם קושיה. אי הכי, על פי הניתוח הזה, גירושין נמי לדני, שהמשנה תכתוב את הדוגמה הזאת של ספק קרוב לו, ספק קרוב לה בעניין הגט, ולי צריכה חליצה, ונגיד כמו שאמרנו על שאר הדברים, הרי אלו חוצות ולא מתייבמות, ומידע ידי דחומרה בעמהו, ולא יבוא לחשוב שהיו גירושין גמורים בערווה. עונה הגמרא, למה בגירושין לא נגיד כך, הרי הוא חוצות ולא מתייבמות? אם אתה אומר חולצת מתייבמת, זה יכול לבוא לידי כך שיהיה איבום עם צרת הערווה, בזמן שהצרה מעיקר הדין הייתה מותרת לשוק ואסור ליבם, משום צרת ערווה. נשים לב, יש כאן סימון חדש, אנחנו מכנים אותו צורת כתר, וזה בגלל שהמושג הזה או החשש הזה יופיע כמה פעמים בהמשך העמוד. הגמרא ממשיכה, החנמי במצד הקידושין, אם אתה אומר חולצת, כפי שבאמת כתוב, מתייבמת, ויהיה מצב של ספק צרת ערווה מתייבמת. הגמרא, וזה לא הרתיע את המשנה מלכתוב כך לגבי קידושין. הגמרא אומרת, בעניין הספק אם הערווה התקדשה לאח, ואנחנו אומרים בתסריט הכי גרוע, ותתייבם, ואין בכך כלום. אם הצרה בכל זאת תתייבם, אין בעיה, החזקה כקיימה. הצרה הייתה בחזקת, כפי שהסברנו בעמוד הקודם, הייתה בחזקת זיקוקה לייבום. יש רק ספק אם הערווה בכלל הייתה מקודשת. עטיבי אביי, תשימו לב, כאן קושיה ארוכה. יש גם תרשים שמלווה את המקרה הבא. נפל הבית עליו ועל בת אחיו, והיא אשתו. אז יש אדם שלפני האסון, אנחנו יודעים שהוא התחתן עם אחייניתו, בת אחיו. והבית נפל על הגבר, על הבעל ועל האישה, ואין ידוע איזו מהם מת ראשון. זה כאן ספק. צרתה חולצת ולא מתייבמת. יש כאן עוד אישה שהיא אלמנה כעת, ומה דינה לגבי ייבום? כי אותו שנהרג בקריסת הבית לא השאיר ילדים. הצרה שהיא בגדר, אנחנו יודעים, היא הייתה ודאי צרת ערווה. האישה השנייה היא בת האח שנשאר, אז מצד האח שנשאר קיים רק ספק אם יש כאן ייבום בכלל או לא. כי אם האישה שנהרגה היא מתה ראשון בקריסת הבית, אז אותו אח אולי כשהוא מת, הוא מת ללא אישה, ללא ערווה. האחיינית שלו מתה קודם, אז נשאר אצלו רק הצרה, וזה צד לומר שכן יש אפשרות לאיבו. אז אנחנו שואלים, עמי, למה כתוב פה חולצת ולא מתייבמת? אחא נמי נימא, כמו שאמרנו בעניין ספק גט, במצב שהיה ודאי מקודם היה חזקת צרת ערווה. למה שפה לא נגיד אותו דבר? נעימה, אישה הזו בחזקת אתר לשוק עומדת, הצרה הייתה ודאי צרת ערווה, ובכך בחזקת אתר לשוק, ומספק אתה בא לאוסרה, אל תאסרנו מספק, וזה שאתה אומר חולצת, אתה מונע ממנה מלשאת לשוק מיד. וכי תימה אחי נמי לחומרה, אולי תגידו שפה מה שאומרים חולצת זה רק לחומרה. חומרה דעתי לידי כולה, הוא יש תמון בחומרה הזאת שאתה אומר חולצת, תמון בו סכנה שתבוא לידי הקלה, שאם אתה אומר חולצת, מתייבמת. אתם רואים את השימוש בצורת כתר, זה לחבר את הגמרא כאן למה שנאמר ליעל. ליעל, אמרנו שאנחנו נמנעים מחליצה, כי החליצה, במסגרת ההצעה בעניין גירושין, החליצה יכול לבוא לידי הקלה שלא במקום, להקל, לאפשר ייבום עם מי שהייתה בחזקת היתר לשוק, אסורה לייבום. ובכל זאת, זה לא יורתיע את התנה פה מלומר חולצת ולא מתייבמת. הגמרא אומרת שיש הבדל בין המקרה של קריסת הבית והמקרה של גירושין. גירושין שהתרנו הצרה לשוק בלא כלום. שוב פעם, בעניין התסריט של ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, שלא כלול במשנה, כי הוא לא השתלב עם חולצות ולא מתייבות, כי אנחנו במצב הזה אומרים מותרת לשוק. גירושין ביחס לקריסת בית על בני אדם, גירושין דשכיחי, גזרו בהו רבנן. מה אומר הגזירה? שלא תחלוץ, אם חולצת מתייבמת. מפולת דלא שכיחי לא גזרו בהו רבנן, ולכן הצרה חולצת. אינמי, עוד כיוון לחלק בין גירושין למפולת. אינמי, גירושין דקיימה ערווה דקה מוכח, הערווה היא התגרשה והיא חיה, וצרתה כמצריך לחליצה. אמרי, בנסיבות כאלו אנשים יגידו ויגיעו למסקנה, אמרי, קמו בי רבנן בגיטה דגיטה מעל יאו, הרבנן חקו את המיקום של הגט והיה באמת קרוב לה, וזה אומר שהגט היה גט מעליה, ואתו ליבומי לצרה. אז אם הערווה כבר סולקה מהמשפחה, אז זה יביא לידי כך שהצרה שאנחנו אומרים חולצת יגיעו למסקנה שגם יכולה להתייבם. ואמרנו ויש שהצרה בחזקת צרת ערווה מותרת לשוק, ואם יבוא לידי ייבום, הרי האח פוגע בצרת ערווה, וזה איסור כאן אשת אח. מפולת שמה? שהערווה מתה, היא מתחת למפולת. מי קמו בהו רבנן במפולת? אנשים יבינו שאי אפשר להגיע לאיזו מסקנה ברורה מי מת ראשון, ולכן לא יגיעו לאותו מסקנה בכך שיש חליצה, כמו שיגיעו למסקנה מוטעת בעניין גירושין. ולכן אנחנו לא מסתכנים הלכתי בזה שאומרים במפולת שהצרה שנשארה בחיים חולצת ולא מתייבמת. הגמרא שואלת, וגבי גירושין מי לא תנן? ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, זה כן מופיע במשניות. והתנן הייתה עומדת ברשות רבים וזרקו לה, זרקו לה גט. קרוב לה מגורשת, קרוב לא אינה מגורשת. מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת. ואמרינה למה היא הלכתה? שכתוב פה מגורשת, לאיך זה בא לידי ביטוי? אי כהן הוא, אם הבעל הוא כהן, אסורה לי, היא לא יכולה להתחתן עם כהן. ואי ערווה היא המגורשת, צרתה בעיה חליצה ולא אמרינן שאם אתה אומר חולצת מתייבמת, נכון, יש פה חזקת היתר לשוק, ובכל זאת ותמון בכך חזקת אסורה ליבם, ובכל זאת אומרים חולצת, ולא חוששים מפני אם חולצת היא תבוא להתייבם. הגמרא עונה, תשימו לב, יש כאן מספר אחד בראש עמוד ב' יופיע מספר 2. התמר עלה, לגבי המקרה שצוטט לפני 5 שורות, נאמר עליו רבא ורב יוסף ימרי תרוויו, הכה שאנחנו מצריכים חליצה, כבכבנו לפני 2 שורות את העובדה הזאת, צרתה בעיה חליצה, הכה בשתי קטעי עדים עסקינה. אחת אומרת, קט אחת זה שני עדים, קט אחת אומרת קרוב לה, לערווה, ואחת אומרת קרוב לו, כשהגט נפל קרוב לו ולא לערווה, ובכך הערווה עדיין נשואה. דהב אלי ספיקה דורייטה, ואם קרוב לערווה, הצרה אינה בחזקת מותרת לשוק, ולכן חולצת. ומתניתין דהכה, שמשמע שהצרה מותרת לשוק בלא כלום, מעצם זה שהמקרה של קרוב לא, קרוב לה, בקשר לגט לא מוזכר במשנה, זה אומר שלפי המשנה שלנו הנסיבות הן אחרות, ומה הן? בקט אחת. דהב אלי ספיקה דרבנן, כאילו הצרה בחזקת אתר לשוק, ורק עד אחד בא להוציאה מחזקה זו, וזה שהוא אומר שהגט היה קרוב לו. בזה שהגט היה קרוב לערווה, זה מוציא, זה היה אמור להוציא אותה מחזקת אתר לשוק, וזה קלוש וממילא הצרה בחזקת היתר לשוק, ולכן זה לא מוזכר במשנתנו. הגמרא שואלת, וממאי דמתניתין דהכה בקט אחת? הגמרא עונה, דומיה דקידושין, מה קידושין בקט אחת? אף גירושין בקט אחת, הרי קידושין כן מוזכר במשנה, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, ובשלב הזה הגמרא משוכנעת שהמקרה של הקידושין דובר בקט אחת, זאת אומרת עד אחד אומר קרוב, הקידושין קרוב לערווה, ועד אחד אומר הקידושין קרוב לו. הגמרא שואלת, וקידושין גופה יומימי דבקט אחת דומה בשני קטעי עדים? הגמרא עונה, היא בשני קטעי עדים תתייבם ואין בכך כלום. אם היה מדובר בשני קטעי עדים, לא היה כתוב במשנה ולא מתייבמות, אלא תתייבם ואין בכך כלום, כי היינו מעמידים את הצרה בחזקת היתר ליבם, הרי הצרה הזאת ודאי הייתה נשואה לך, ולגבי הערווה, זה רק, זה ספק ששנוי ב, בין שני קטעי עדים, ובנסיבות כאלו לא היינו אומרים כמו שכתוב במשנה חולצות ולא מתייבמות, אלא שתתייבם. הגמרא מקשה על כך קושיה ארוכה, זה ממשיך עד שורה ראשונה בעמוד ב'. איך אתה אומר שהמשנה הייתה כותבת תתייבם ואין בכך כלום? קיימי עדים וכאמרי קרוב לה, הקידושין היו קרוב לערווה, ואת אמרת, אנחנו אומרים בתמיהה, תתייבם וגבי הצרה תתייבם ואין בכך כלום? איך? הרי זה, יש כאן שני עדים, קט אחת של שניים, קט שלם, שאומרת שהערווה הייתה באמת נשואה גם כן, והצרה היא צרת ערווה מצד הזה. איך אתה מתיר ככה בקלות להתייבם? ותו, בשתי קטעי עדים נמי, וגבי מה שנאמר מקודם בגירושין, גם כשמדובר בשני קטעי עדים, ספקה דרבנן אי תיאמינן אוקי תרי לבהדי תרי, נעמיד שניים מול שניים, הם מנטרים זה את זה, ואישה הוקמה החזקה והצרה בחזקת היתר לשוק. ולמה אמרת שהצרה צריכה חליצה? ויש תקדים לכך, מידי דהווי הנכסי דבר שטיה, לשון שוטה, דבר שטיה זווין נכסי, הוא מחר נכסים. הגמרא במסך כתובות מעמידים את המקרה הזה שבר שטיה היה לו חזקה בקרקע זו, שהקרקע היה בידי אבותיו, והוא הבר שטיה מחר הנכסים, השוטה לא קשיר למחירה למכור דברים, אז הוא מחר נכסים, עתו ביתרי ויאמרי כשהוא חלים זווין, כשהוא היה בריא, הוא היה חולה במחלה נפשית שלפעמים שוטה לפעמים בריא, ובאו שני עדים ואמרו שהוא מחר כשהוא היה חלים בריא, ויאתו ביתרי ויאמרו כשהוא שוטה זווין, ויאמר רב אשי וכי תרי עדי תרי, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכי וערה הוקמה בחזקת בר שטיה. אז רואים שככה מתייחסים לשתי קטעי עדים, ואחד מנטריל, קט אחד מנטרלת את הקט השנייה, וסומכים על החזקה להכניע. ובדוגמה הזאת של הבר שטיה, הקרקע יישאר בחזקתו. אז גם אצל הגירושין נגיד אותו דבר. ולמה כתוב בסופו של דבר, והמשנה בגיטין אומרת שהעמדת את המשנה הזאת בשני קטעי עדים, למה צריכים חליצה? הרי היא בחזקת הצרה, בחזקת היתר לשוק, היתר לגמרי לשוק. הגמרא עונה, וכאן אתם רואים מספר 2, אלא אמר אביי יגיד עליו ראו. מה הכוונה? תנה בקידושין, התנה שלנו הזכיר ספק קרוב לו ספק קרוב לה בהקשר לקידושין, והוא עדין לגירושין, זה ראו, החבר. המשנה דיברה על קידושין ויש להבין גם כן אותו דבר לגבי גירושין, וזה היה לגבי הדוגמה שספק קרוב לו, ספק קרוב לה, כתוב מפורש בקידושין, ויש להבין אותו דבר בעניין הגירושין, בעניין ספק גירושין, למרות שזה לא כתוב מפורש. תנא בגירושין, תנא הזכיר כתב ידו ולא היה בו זמן וכולי, הדוגמאות האלו שכתוב מפורש במשנה לגבי גירושין, ועדין לקידושין. יש להבין אותו דבר לגבי קידושין. אמר לי רבה, הוא פונה לאביי ואומר, אי יגיד עליו ראור, אם יש להבין את המשנה שהיא כוללת גם דברים שלא כתובים במפורש, מהי זהו דקטני. ראינו במשנה בדף למד עמוד ב', זהו ספק גירושין, והמילה זהו משמע רק זה. הדוגמאות שהוזכרו במשנה שהם הם בגדר ספק גירושין, אמרנו גט דאינו מעליה, ולא משהו אחר, אלא אמר רבה, כל שיש בקידושין, כמו הדוגמה של ספק קרוב לו או ספק קרוב לה, יש בגירושין, ויש בגירושין מה שאין בקידושין. וזהו, המילה זהו שהופיע במשנה לגבי גירושין, לאו דווקא. כלומר, יש עוד דוגמה שיחלל בכותרת ספי גירושין, ואין להתעכב על המילה זהו שכתוב בעניין גירושין, זהו ספי גירושין, אלא משום דתן הזהו בקידושין. אני קורא עוד פעם, ויש בגירושין מה שאין בקידושין, וזהו דגירושין לאו דווקא, אלא משום דתן הזהו בקידושין, תננה מזהו בגירושין. וזהו דקידושין לימוד תימאי, המשנה הזכירה מה נחשב ספק קידושין, וזה היה המקרה שקרוב, ספק קרוב לה, ספק קרוב לו. אז מה לא? מה לא נכלל בהגדרה הזאת של ספק קידושין? כי אמרת שזהו שכתוב בעצם קידושין הוא דווקא, הוא הוא תופס את המשמעות של המילה הזאת. הגמונה למעוטי זמן דלקה בקידושין, מי שמקדש אישה בשטר, כמו שיש גט שהוא גם שטר, אז זמן בגט אמרנו שזה או חוסר זמן או אפילו יש בו זמן ואין בו אלא עיד אחד, אבל הדוגמה של חוסר זמן הוא משמעותי בעניין גירושין, מה שאין כן שטר קידושין שאין בו זמן, זה לא נחשב על אותו משקל שיחליל את הקידושין בגדר ספי קידושין. וכאן הנושא שהוספנו בשוליים, למה לא תקנו זמן בשטר קידושין, כמו אירוסין, מה שאין כן בגיטין? הגמרא תזכיר שני אפשרויות, אחד נקרא פרי ואחד נקרא או מתואר שמה יחפה ארבעת אחותו. אנחנו נגיד כמה מילים בעל פה לפני שניכנס, כמו הגמרא לא מפרטת, לא מסבירה. זמן הוא תאריך, אנחנו יודעים שבגט התאריך יש לו משמעות, תקנו שלכתחילה בגט צריך להיות זמן. למה? אז כשאדם נשוי לאישה והיא הכניסה לנישואים שלהם בהתחלה נכסים, יש נכסים שנקראים נכסי מלוג. בלי להיכנס כאן הבדלים בין נכסי מלוג לסוג אחר שנקרא נכסי צאן ברזל. בנכסי מלוג הבעל רשאי להנות מהפירות בזמן שהקרן נשאר בבעלות האישה. כשאתה מגרש את אשתו, כמובן הוא אסור להנות מפירות אותם נכסים. אז מאיזה שלב נאסר עליו להנות מהפירות? אז אנחנו אומרים בזמן שהוא נתן עיניו לגרשה. זה ודאי בא לידי ביטוי בזמן שמכינים את הגט. אז הזמן בגט אומר לנו מתי הוא צריך להפסיק מליהנות מפירות נכסי מלוג, וכמובן אם הוא ממשיך אחרי התאריך הזה, אז הוא צריך לשלם. אז זה סיבה שזה אחד מההסברים למה תקנו זמן בגיטין. לגבי אירוסין אין לזה משמעות, כי הבעל גם אחרי אירוסין אין לו זכות בפירות. הפירות שנכסי מלוג שהבעל יכול ליהנות מהם זה יותר מאוחר, זה אחרי החופה, אחרי הנישואין. ואנחנו מדברים כעת על הבדלים בין שטר אירוסין לגט שהוא גם שטר. אז אם תשאלו למה לא תקנו זמן בקידושין, כי אם אתה אומר שאת כל התקנה לזמן בגיטין הוא בגלל הנושא של פירות, אין לזה משמעות בעניין אירוסין, כי גם אחרי אירוסין אין לו פירות. יש עוד סיבה שתקנו זמן בגט. זה נקרא, בקיצור, נקרא משום בת אחותו. קורה שאדם מתחתן עם אחייניתו, ויש קשר, נקרא לזה קשר אכפתיות, קשר אהבה טבעית בינו לאחיינית שלו. בנוסף לכך הוא גם מתחתן איתה. אם קורה שהאישה הזאת, האחיינית, היא מזנה, בתור אשת איש, כמובן, היא חייבת עונש חמור, יש עונש מיתת בית דין על אשת איש מזנה. ואם קורה שהיא זינתה, ובכל זאת, הדוד שהוא הבעל, הוא רואה מה שעלול לקרוא לה, אז הוא חס עליה, והוא יוציא גט, נגיד בלי תאריך, ויגיד, הנה היא הייתה גרושה בשעת הזנות, אז לא, היא לא חייבת עונש בית דין. נכון, אסור לזנות באופן כללי, אבל היא לא אשת איש, היא הייתה גרושה. אז כמובן, זה פוילשטיק, כי היא הייתה עדיין נשואה, אז מה עשו? תקנו זמן שאפשר לבחון האם הזנות הייתה לפני הגט או אחרי הגט. רואים תאריך ולא סתם כך שהוא מוציא גט ואומר היא הייתה גרושה מזמן. עכשיו עם ההקדמה הזאת נחזור לגמרא. ומתני מה לא תקנו זמן בקידושין? הניחה למען דאמר שתקנת זמן בגיטין למשל זה משום פרי, ארוסלת לפרי, גם אחרי ארוסין אין לבעל זכות ליהנות מפירות נכסיה, אלא למען דאמר משום בת אחותו ליתקין זמן, שיהיה בשטר קידושין גם כן זמן. אנחנו נסתכל ברש"י משום בת אחותו, שמה יאה נשוי בת אחותו ותזנה תחתיו ויראה עדים ממשמשים ובאים ויחוס עליה ויגרשנה ויאמר קודם זנות שאתם עדים כבר נתגרשה. ליטקין ממשיך רשי, ליטקין זמן נמי בשטר קידושין. שמה תזנה, ויומר קודם קידושין הווה. ולכן יש צורך לזמן כדי לדעת אם באמת זה היה קודם הקידושין או לא, או כי כבר הייתה אשת איש. הגמרא עונה, משום דאיקא דמקדש בכספא, איקא דמקדש בשטרה, לא תיקון רבנן זמן. כשאנחנו מדברים על קידושין, יש דרכים אלטרנטיביים לקידושין. מסכת קידושין פותחת עם האפשרויות האלו. האיש מקדש את האישה בכסף, בשטר ובביאה. אז יש, בנוסף לשטר, יש גם כסף, וכמובן לא שייך זמן בכסף. אמר לי רב אחא ברי ורב יוסף ורבה, והא עבדה, עבד. עבד, אדם קונה עבד. יש מוכר עבד ולוקח עבד. דאיקא דקני בכספא, ואיקא בשטרה, קניין עבד. לפעמים זה בכסף, לפעמים זה בשטר. ותיקון רבנן זמן, רש"י כותב, ותיקון רבנן זמן, בכל שטרי מכירה של עבד, כדי לדע מאיזה זמן יאכל פירות, שזה קנה נכסי עבדו, קנה את העבד עם נכסים שהיו ברשות העבד. אז חשוב לדעת מאיזה זמן הקונה יכול להתחיל להנות מפירות אותם נכסים. אז רואים שמתקנים זמן גם כשיש דרכים אחרים לבצע את הקניין. הגמרא עונה, אתם בעבד רובה בשטרה, לכן תקנו זמן. אחא רובה בכספא, בעניין קידושי אישה רוב בכסף. והיא בעת אימה, משום דלא אפשר. זמן בקידושין הוא לא יועיל. אז הגמרא מפרטת, היכי לעבד, מה נעשה? יש, בסדר, יש כאן שטר, שטר קידושין, הרי את מקודשת לי, כתוב בשטר, ונכתוב בו זמן. איך זה יפתור את הבעיה? אנחנו שוב פעם מדברים מצד החשש ששם יחפה ארבעת אחותו. לינחה גבי דידה, נשאיר את השטר אצלה. ואז ומה הסיפור פה? שאולי היא תזנה אחרי שהיא כבר מקודש, היא כבר אשת איש. מה חכה לה? היא תמחוק את את התאריך שזה מראה שהיא זינתה אחרי שהיא כבר אשת איש, היא תמחוק. ואם היא תזנה, היא תמחוק, ומה? ואנחנו נעמיד אותה בחזקתה שהייתה פנויה. רש"י כותב, מחקה לי, אם תזנה אחרי הקידושין, מחקה לי לזמן, ותאמר קודם קידושין היה זנות זה. הגמרא ממשיכה, אז רואים שזה לא יעזור אם אנחנו מניחים את השטר אצלה. לילך גבי דידי, אולי נשאיר את השטר אצל הבעל. זמנין דבת אחותו היא, הוא מחפה עליו, עלה. אותו סיפור, כמו שאמרנו מקודם, ואז הוא ימחוק את התאריך, ויגיד שהיא זינתה, אבל זה היה לפני שהרסתי אותה. לנחה גבי עדים, אם העדים זוכרים התאריך, ליתו ליסוד, יבואו ויעידו שהיא התארסה בתאריך כך וכך, ואז אנחנו נדע אם זה לפני הזנות או אחרי הזנות. ואי לא, אם העדים לא זוכרים, זמנין דחזו מכתבה, מה, הם יראו את התאריך שכתוב, ואתו מסעדי, ואז יבואו להעיד על סמך מה שהם קראו מתוך הכתב. וחמנה אמר, התורה אומרת לגבי עדות מפיהם ומדייקים, ולא מפי כתבם. אז זה לא נחשב עדות בכלל. אז אם אנחנו מניחים את את, את השטר ירוסין אצל העדים, זה לא, לא משנה כלום, כי אם הם זוכרים לבד, לא צריכים לקרוא מתוך השטר, ואם הם צריכים להעיד על סמך מה שהם קראו בשטר, זה לא עדות. היא הכי בגירושינמי נעימה הכי. רשי כותב, גבי גירושינמי, עמי תקנו זמן משום בת אחותו, גבי מן ננחה, אצל מי נניח את הגט. שוב פעמים החשש הוא משום בת אחותו, אז איך זה מועיל שתקנו תאריך? הרי אותם חששות, כמו שהזכרנו אצל קידושין, תקפים גם ביחס לגט. הגמרא עונה, הטעם בעניין הגט להצלה דידה כעתי. הכה בעניין קידושין לחובה דידה כעתי. אנחנו נסתכל ברש"י. להצלה דידה כעתי. בעניין הגט אנחנו אומרים להצלה שלה. דלקה למחש דילמה מחקלי. אין חשש שהיא תמחוק. הרי אנחנו מדברים על אישה שידענו שהייתה אשת איש. יש כאן חזקת אשת איש. אין כאן חשש שהיא תמחוק את, את התאריך. דחי, אטו סעדי דזינתה. עכשיו, אם יבוא עדים שהיא זינתה, היא לא מיתה שטרה דאיגרשה מקמי אחי. אם היא לא תביא שטר שמראה שהיא הייתה גרושה מלפני הזנות, מוקמינן לה בחזקת אשת איש, וזה מחייב אותה. אז עצם זה שיש לה שטר עם תאריך, זה רק יכול להציל אותה. אומרו, היא לא תיקון רבנן זמן, אם לא היו מתקנים זמן בגט, הווה מצי להכפויי עלה, אז הדוד, הבעל שלה היה יכול לחפות עליה, ומספקה לא קטלינן לה, ומספק לא היינו מבצעים מיתת ביתים. אבל אשתה בתיקון רבנן זמן, שתקנו זמן בגט, היא לא מיתה לה, אם, לא, אם היא לא תביא שטר עם, עם זמן, מוקמינן לה החזקה, ומה החזקה שלה? אשת איש. ולפי רשי, וקטלינן לה. תוספות חולק על הנקודה הזאת, אבל לפי רשי רואים שהתקנה של זמן זה רק יכול להציל אותה. אך לחובה דידקתי, אבל בקידושין התאריך בא לחובתה זמן אילושין, והיא תיקון לרבנן זמן, אם היו מתקנים זמן וזינתה אחרי הזמן ש מופיע בשטר, כבשה ליל השטר, היא תחביא את השטר או מחקה לי או תמחוק את הזמן, וקיימה החזקת פנויה כדמי עיקרה. היינו, הזנות לא היה מחייב אותה, כי יש לה חזקת פנויה, וזה בניגוד גמור למקרה של הגירושים. לכן לא תקנו זמן בקידושין. אני מדגיש פה, אני חוזר מה שקראנו ברשי לפני כמה שעות, אם יש קטע שמקווקף, אבל השתה דתיקון רבנן זמן בעניין גט, אם היא לא, היא לא מיתה לי, מוקמינה לה חזקה. ופה אם היא לא תביא שטר בקידושין, אנחנו גם מעמידים אותה בחזקה, אבל זה חזקת פנויה, ולכן הזמן לא יועיל להכריע דברים בעניין הקידושין. עד כאן שיעורנו להיום.